בוקר זה מסיר. זה סיר זה פה, זה תפוס בקשר. מצוף כזה. טוב, צהריים טובים. הנושא שמתפלים היום, כאן למד המודבט, מה קצרה שמצטיבה כמה נושאים שעולים בפרק. מתחיל מהגמרא עצמה, סוף למדי עמוד ב', אמר ביהודה מרב, ישראל הבא מחמת עקום, ראו כעקום, מה עקום אינו חזקה אלא בשטר, אף ישראל הבא מחמת עקום, אינו חזקה אלא בשטר. תווה זה כבר עובר לדון בהסתעפויות של מי גאו מזה, אבל הדין הבסיסי הוא די ברור ודי פשוט, דהיינו שישראל שכנס למי גוי, וטוען החזקה, אנחנו לא מכירים בחזקה הזאת. עכשיו, היות שהגמרא נמצאת כאן בלב הסוגיות של חזקת ג' שנים, כאילו אם הסוגיות הללו מתפרסות מדף חח עד מ"ב פחות או יותר, אנחנו פה בלמד עמוד ב', אנחנו ממש בנקודת החצי, כאשר לפניה ולאחריה סוגיות נוספות שעוסקות בחזקת ג' שנים, זאת אומרת, הדבר הסביר, המתבקש והגיוני, זה להניח שמדובר פה בחזקת ג' שנים, וכך אכן רוב הראשונים מסבירים פה, דהיינו, הישראל שבא מכוח הגוי, או הגוי עצמו, במידה ומדנים גוי, טוען לחזקת ג' שנים, דהיינו, הגוי אכל את השדה שלוש שנים, אינו כרגע שטר, ובניגוד לישראל, חזקת ג' שנים איננה מועילה. למה שהיא לא תועיל? אז יש לנו כבר בהמשך דף נ"ה שגויים יש להם שם טווח זמן אחר ושונה, וכאן גם בלי זקק מה שקורה שם בדיאת מחותה של פרס שמוזכר שם, מה שקורה כאן לכאורה פשוט, אומר הרשב"ם, הגוי הוא אנס, או יש חשש כזה, וסתם עקום גזנים הם, וישראל יראה למחות, הלקח לא תקנו בהם חזקה, כמו כמה שמעתין, היית ברש גלותה, לא מחזקים, משום היית בגוף, ושום אנו למחות. תראה, כל מנגנון של מחאה וחזקה, וכל הסיפור של שמעת השטר, לא שייך בגוי. עכשיו, כמובן, לא צריך לומר שכל גוי הוא גזלן או אנס. מספיק שיש אחוז מסוים כאלו, מספיק שהיהודי לא יודע, כמובן, יהודי שגר בגלות, ואם אנחנו חושבים, לא על, אם נחשוב כרגע, לא על בבל, אם נחשוב על פולין, יודע, על תימן בעצם הביניים, קל להבין את החרדה והחשש שישראל שיפנה לגוי וינסה לפתוח הליכים נגדו. עצם העובדה שיש חשש גם על חלק, ימנע יהודי מישהו יתבוא כל אחד. אדם לא ירצה לתבוע מישהו על החשש, אולי הוא מקושר, אולי הוא אלים, וממילא הוא לא מוכר, אם הוא לא מוכר, אז כל המערכת שהגמרא בנתה פה, תפחפתת, ואחר כן למדחת, והלאה, כל מערכת הזאת מתפרקת, ואין חזקת ג' שנים. כמו זה הרשב"ם, זה כאן רוב הראשונים, והדבר סביר ומתבקש. בעצם אין פה איזה חידוש גדול, זה עוד דוגמה, שבו מחאה לא שייכת ומצטרף לסוגיות שכמו נידונו בעבר וידונו עוד בהמשך הפרק. אלא שכאן הרמב״ם פה פותח פה כיוון אחר לחלוטין, שכאמור גם משמעותי לבנת חזקת ג' שנים וגם קניין חזקה. רמב״ם פה בהלכות מכירה פרק א' פרק י"ז, את כל הגמרא הזאת מסית לכיוון של קניין חזקה. הגוי לא קונה בחזקה, אלא בשטר הוא שקונה עם נתינת הכסף, וישראל הבא מחמת הגוי, הרי הוא כגוי ולא קונה אלא בשטר. אז מה, מי לקח מגיד משנה? מפורש מימדי רב, וגם בהלכות הוא פרשה עניין קניין, ואב עניין חזקת ג' שנים, כנ"ל בכסף משנה, פרק חזקת הבתים, אמר רבי יהודה מהרב, יסמך את עקום, הרי הוא כעקום, מה עקמנו חזקת בשלב וישראל הבא מחת הגוי, הוא מפרשר רבנו, בין לעניין חזקת ג' שנים, בין לעניין קנייה לאלתר. עכשיו, בגמרא עצמה לא מפורש האם גוי קונה בחזקה או לא, אבל לא רק שהרמב״ם פה טוען את זה, ממילא המגיד משנה, הכסף משנה מניחים שמדובר על סמך הגמרא שלנו, אלא המשך הביטוי, ישראל הבא מחת הגוי, זה ודאי ציטוט ישיר ונובע מתוך סוגייתנו. אז בעצם מה שהם טוענים, שהרמב״ם כאן מפרש לסוגיה שעוסקת בחזקת קניין, שאומר כסף משנה, בין לעניין חזקת ג' שנים, בין עניין קנייה לאלתר, כי הרמב״ם בלכות טוען ונטען, פוסק את הסוגיה הזאת גם כן, בחזקת ג' שנים. הרמב״ם בעצם לוקח גמרא פה, שנמצאת כאמור בהקשר של חזקת ג' שנים, שאיש לא מפקפק בזה, וכאמור זה בלב כל הסוגיות הללו, פוסק אותה עניין חזקת ג' שנים, ואף הפי כן, פוסק אותה גם כעניין חזקת קניין. בעצם, בעברית פשוטה יותר, מה שכזה משנה אומר, והוא בסך הכל מציג לראווה מה שמובלע ברמב״ם, שבעצם הרמב״ם פה יוצר זיקה לחזקת ג' שנים לבין חזקת קניין. בנקודה הזאת, יש לו, כמובן, יש לו איזו תפיסה מסוימת, וגם נקיטת עמדה, לגבי שעת השאלות, כאן בפרק. הפרק נקרא את חזקת הבתים, הוא מתחיל כמובן ביני חזקת ג' שנים, ועד אף מבית יש לנו משנה, האומנים והשותפים והריסים הפותרו ביניהם חזקה, לא לאיש חזקה ביחסי אשתו, אישה חזקה ביחסי בעלה, ולאב ביחסי הבן ובן ביחסי האב, כל זה חזקת ג' שנים, שאנשים שהם קרובים מדי, ולא ימחו אחד בשני, אז אין חזקה. ומת ואמורים במחזיק, עבד ונותן מתנה, ואחין שחלקו, ומחזיק בכסי הגר, נל גדל פרץ כל שלו איזה חזקה. כפי שהגמרא מסבירה בהמשך, בדף נון בית עמוד בית, את וקראית אמורים עליו בני חזקה נינו, חיסו אמך סבך לי קטני, באמת ואמורים בחזקה שיש עם הטענה, כגון מוכר מלא מחלתי, כך מלא לקחתי, וחזקה שאין עם הטענה, כגון נותן מתנה, וכן שחקו והמחזיק מכסי הגר, דיבקתי בעל מהו, נעל גדל פרץ כושר, איזה חזקה. אז הגמרא בעצם אומרת שהמשנה שם, או הגמרא מסבירה את המשנה שם, שהיא מבחינה בחזקת ג' שנים לחזקת קניין. תיינו חזקת קניין, חזקה שאין עם הטענה, היא בעצם השתלטות על חפץ, בהסכמה, אם זה לא בהסכמה זה גזל כמובן, אם זה בהסכמה זה קניין חזקה, אז יש כאן משיכה, יש כאן הטבעה, יש כאן חצר, יש קניין חזקה, וזה קניין ככל דקי הקניינים, נפסק בעם במחות מחירה בפרק העוסק בדיני קניינים, מופיע במשניות בקידושין, ברצף המשניות שעוסקות בקניין, זה חזקה שאין עם הטענה. חזקה שיש עם הטענה זה חזקת ג' שנים. עכשיו, באה המשנה ואומרת, כל מה שדיברנו עד עכשיו, דהיינו מהמשנה מחפחת עד מבית, זה חזקה שיש עם הטענה, או בשוננו חזקת ג' שנים. לעומת זאת, המשניות בהלאה, מבית קדימה, יעסקו בקניין חזקה. אז בעצם המשנה באה ויוצרת כאמור הבחנה, עד כאן נושא א', מכאן ואילך נושא ב', במונחים מימוניים, עד כאן עסקנו בהלכות טוען וניתן, מכאן ואילך נעסוק בהלכות בחירה. אלא שבשום מקום דווקא היא הנותנת, נמצא אולי זה מה שתורד את מנוחתו של הרמב״ם, מעבר לביטוי המשותף, חזקה, מדוע בכלל נמצאים ביחד? יש לנו הרי בש"ס סוגיות שעוסקות בקניינים, יש לנו משנה בקידוש של דף חוו, כשצמודה למשנה, יש לנו משנה דף חוות שם שעוסקת בקניינים, בקנייני עבד, אחר כך יש לנו סוגיה של משנה של קנייני בהמה, אחר כך קנייני קרקע, יש שם קיצור רצף סוגיות שעוסקות בקניינים. אז יש לי משנה שם חב ב עמוד ב, עבד כאן יקרה וכזה שטר וחזקה וכולי. אחר מכן חב ה עמוד ב, בימה גסה נקנית במסירה ודקה והגבעה, דרבי מאיר ורבי אלעזר, בימה דקה נקנית במשיכה. ולאחר מכן יש לנו דף חבב, נכנסים שיש שם אחרים נקנים בכזה משטר וחזקה, ואחר מכן משנה הבאה עוסקת בחליפין. זאת אומרת, כל משניות הקניינים נמצאות פחות או יותר מסכת קידושין. מדוע בכלל להכניס פה את כל דיון החזקה? זה כאמור טופל כבר, או היה אמור להיות מטופל בקידושין שם. אז נכון, אין מסכת קניינים, אבל קידושין פרק ראשון פחות או יותר ממלא את התפקיד הזה ברמה זו אחרת. במידה ואנחנו חושבים שחזקת ג' שנים וחזקת קניין היי לחודי קאי והי לחודי קאי, אפילו קרב זה אל זה לחלוטין, כי בעצם מדובר בעולמות שונים. אחד, זה ויכוח על מה היה. חזקת ג' שנים, כל כולו נטוע בעבר. דהיינו, מה היה, מי קנה ממי, מה קרה בעבר הרחוק. אם אני אומר, בעצם אני אנסה לסרטט איזשהו תסריט, או איזשהו, אני אנסה לחקור מה קרה. האם סביר יותר שרובין מכר קרקע לשמעון, ולאחר מכן שמעון איבד את השטר, למרות שכל אדם שיש לו היום, כאילו מסמכים שמעידים הבעלות, שומר אותם כבבת עינו, כי מדובר בנכסים הכלכליים המשמעותיים ביותר עבור אדם פשוט ורגיל, אז האם סביר שמישהו יאבד שטר שמעיד הבעלותו של הקרקע? מצד שני, האם סביר שהוא יגור שם שנים בגבי שנים ויפוצפר ומצפצף? וזה שאלה של סבירויות פה. זה לא סביר וזה לא סביר. הדבר הסביר האמיתי הוא שמי שגר שם מצדיק גם את השטר. אז בעצם יש ראיות המשמעותית לכאן ויש ראיות המשמעותית לשם. אז אנחנו מנסים כאמור להציב פה תסריט א' מול תסריט ב' ולנסות ולהגיע למה סביר יותר. וכל כולו מתמקד בעבר. האם הייתה עסקה? לא הייתה עסקה. אז יש לי רוב, יש לי סווייק סווייק, יש לי את הראיותה, נכון, שאדם שומר על השטר, ויש את הראיותה שהוא צריך למחות, וכן הלאה. כל זה נטוע בעבר. לעומת זאת, או חזקה שם הטענה, פרושב, אני טוען טענה מה קרה בעבר. לעומת זאת, חזקה שיש עם הטענה, איש לא, חזקה שאין לי מתנה או קניין חזקה, כולו בהווה. שלה, יש הסכמה, אין סכסוך, רוצים להעביר מאחד לשני, מה הטכניקה המשפטית של להעביר את זה? מתי אני אומר שהחפץ עבר? פה מדובר בעולם של הסכמה, ובעולם של יצירת מנגנון שמעביר כרגע את החפץ מאחד לשני. פה מדובר בעולם של סכסוך, של עדויות סותרות, טענות סותרות, עם אחרות, זה בספר משפטי, כי מדברים משפטים אחד עם השני, או מדברים עורכי דין, זה בסליחות מחייה בספר קניין, שבו הם בסך הכל מנסים לבצע עסקה, זה טוען ליתן, זה זכייה ומתנה, לא קרב זה אל זה. אז כאמור, אפשר לטעון, זה מה שהמשנה אומרת. באמת דברים אמורים בחזקה כזה, ולא בחזקה כזאת. אבל למה חושב, אם התחומים שונים לחלוטין, אין צורך לומר דבר כזה. זה מובן מאליו. כמו שלא כתוב פה, באמת דברים אמורים בחזקה, בחזקה של הטענה, אבל לא בחליפין. אבל לא ב... אדם לא קיין חצר. למה שאני בכלל אשווה אחד לשני? וכמור, קיין חזקה, ביתו הטבעי, הוא יחד עם משיכה, ובעצם משיכה זה דרך למשוך בהמות גדולות. הגבעה זה דרך להרים חפצים קטנים. חזקה זה דרך להשתלט על קרקעות. זה בעצם כולם שייכים לאותה מערכת, כמו שהרמב״ם באמת סרטט אותם בהלכות מחירה. שובר שם פרק א' קנייני קרקע, פרק ב' קנייני בהמה, פרק ג' קנייני מטלטלין, וכל הדברים האלו, חצר, חזקה, הגבעה, מככבים שם לאורך הפרקים הללו. אז אין בכלל טעם לבוא ולהנגיד שני דברים שבכלל לא מתקרבים. הנגדה תמיד מעידה, כשאתה מנגיד משהו, אז יש השוואה סמויה. הייתי משווה, ואז דיבר מנגיד. אם הדבר הזה שונה מהקצה לקצה, אין אפילו טעם לעשות הנגדה. גם הביטוי הלשוני כמובן מפריע לרמב״ם. מדוע בכלל נבוא ונכנה אותם באותו ביטוי? מדובר בעולמות שהם לחלוטין. אז בעצם מבחינתו ההנגדה הזאת מעידה איזו השוואה הרבה יותר מהותית, ובעצם מבחינתו הפרק כולל בתוכו שניים שהם אחד. בעצם הרמב״ם חושב שקיים לכם משותף בין קניין חזקה לבין חזקת ג' שני. והפרק אומר, עד כאן דיברנו בחזקה מסוג מסוים, מקבלת בחזקה מסוג אחר, אבל שניהם שייכים לאותה מערכת, שניהם בתוך אותן גבולות גזרה, אחד ימינה ואחד שמאלה, אבל זה שני חלקים כמו שאותה תופעה. ולכן, כשאתה אומר, החלק הזה יש לו דינים כאלו, החלק האחר נכלול את הדיון, נשתמש באותו שם, אלא שאנחנו כמובן נעשה הבחנות בין הדינים. אז בעצם זו, ואחר מהרמב״ם, אני יכול לפעמים גם לבוא ולהשוות. יש דינים שבהם המשנה דף מ"ב תאמר בוא וננתק, ויש דינים שאני יכול להשוות. עכשיו, זו מדיניות אצלו לא רק כאן, נראה את זה עוד מעט בסוגיה נוספת, אבל התובנה המרכזית שלו היא שמדובר פה בעצם באותה מערכת. עכשיו, איך יכול לעשות? אז כפי שמר לפני כן, מדובר בעולמות שונים, מדובר במציאות שלא קרב זה אל זה, אז כבר הוא צריך לתת אינטרפיטציה מחודשת לחזקת ג' שני. זאת אומרת, איך שהצלחתי קודם, באמת אין שום קשר בין אחד לשני. אז מנת לטעון לקשר וכמור, וזה צודק בהחלט הכסף משנה, שהבן מפרשה בין עניין חזקת ג' שני ובין עניין קניין חזקה, אני צריך להסביר מחדש את חזקת ג' שני בצורה כזאת, שתאפשר למצוא בכם משותף עם הקניין. לפני שנעשה את זה, רק נבוא שני אחת, דגמת דף נ"ז, שם, לפי ראשונים מסוימים, הגמרא עצמה מציפה את השאלה הזאת. מה שאומרת כך, יש שם משנה שאלו דברים שיש להם חזקה, ואלו דברים שאין להם חזקה. מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? המעולה, נזל עמוד א' בגמרא, כל שבנכסי הגר קנה, בנכסי חברו קנה. כל שבנכסי הגר לא קנה, בנכסי חברו לא קנה. נכסי הגר זה נתון שידוע מוכר. נכסי הגר הכוונה לזכות מן ההפקר. אני כתוב שבנכסי הגר קנה, פרושה של דבר קניין חזקה. זאת אומרת שאדם מגביע וקונה קניין. כל שבנכסי הגר קנה, עכשיו פה מה זה בנכסי חברו קנה? כאן מסביר הרשב"ם, הגמרא בעצם באה להנגיד, אם הכוונה חבר לא הגר, אז בעצם אותו דבר, נכסי הגר זה כל קניין חזקה. גם כשאני קונה מהחבר שלי, זה כאן קניין חזקה. זאת אומרת, הרשב"ם לא חושב שזה הנגדה בין קניין נכסי חברו לקניין נכסי גרים, זה הנגדה בין שני סוגי חזקה, בין קניין חזקה מן ההפקר, בין חזקת ג' שנים. אומרת, הגמרא פעולה בעצם בא ואומר פה את מה שהרמב״ם אומר. כל שבנכסי הגר קנה, אם זה מועיל לקניין חזקה, זה מועיל גם לחזקת ג' שנים. כל שבנכסי הגר קנה, בנכסי חברו גם קנה, ואם בנכסי הגר לא קנה, אם זה לא מועיל לקניין חזקה, זה גם לא מועיל לחזקת ג' שנים. שיטת אולה היא בדיוק שיטת הרמב״ם. אלא מאי, אז זה, והגמרא אומרת, מתקין רב ששת, הוא כלל ההוא, והרי ניר, בנכסי הגר קנה, בנכסי חברו לא קנה, ואחרת פעול בנכסי חברו קנה, בנכסי הגר לא קנה, אומר הרשב"ם, יש לפה שתי דוגמאות שיפרחו את השוואה הזאת. אחרת פירות היא לא טובה לקניין, כי קניין צריך בגוף הקרקע, ובגוף הקרקע אני לא קונה כלום עד אחד הפירות, כן, אוכל את הפירות ולא נאחז בקרקע, וקרן חזקה זה להיאחז בקרקע, ואני לא נאחז בו, כי אני רק אוכל את הפירות שלו. אז זה לא מכסה הגאול. ומעט זאת, האם זה אינדיקציה או סימן לקניין, זה סימן מצוין. אדם שאוכל את פירות החצרו, ימחה ויצעק את זה בשמיים. אז אם אני בא לבדוק את האינדיקציה, מחאה, לא מחאה, זה מועיל, אם אני בא לעומת זאת לבדוק האם זה מספק אחיזה בקרקע, זה לא מועיל. אז אחרי הפירות, אחרי גיבי שאני מועילה, היא לא מועילה בקניין. ניר זה ההפך. ניר נותן לי אחיזה בקרקע, אני אומר שנאחז, אני עושה חריש בקרקע ונאחז בו, לעומת זאת, אף אחד לא ימחק, כמו שכבר אומרת. ככל שאתה תחוש את הקרקע שלי, אני יותר מבסוט. זאת אומרת, אם אתה מוכן לבוא ולהשקיע עבודה וזיעה בקרקע שלי, מצוין. אז ניר הוא טוב לקניין שרוצה להיחס בו, בפעולה מוסכמת. הוא לא טוב בתור פעולה, בתור איזה טריגר למחאה, הוא לא שווה כלום. אחד פעוד זה הפוך, הוא לא יודע להיחס בקרקע, הוא כן אמור להקפיץ את בעל הקרקע. אז מה לא קרה בזה, זה... פעמים פשוטות, אומר הרשב"ם, בהווה אמינא, או יותר נכון, שיטת אולי כמו הרמב"ם, ורב ששת צריך לפרוח אותו. בא רב ששת, והוכיח שהוא לא צודק. הוא נתן השוואה בין התחומים, ורב ששת בא וכמו הוכיח שזה לא ככה. יש לנו בעולמות שונים, בתחום שונים, וממילא אפשר לומר... שבעצם שיטת הרמב״ם הייתה מוכרת לגמרא ונדחתה. אם ניקח שנייה אחת את היד רמה שם באותה סוגיה, אז באתי כך מוחיק לכת, זה קטע מעניין בכל מקרה, הוא כותב שם כך, הייתה מדעולה, אף על גב דלו יתוקם את אמרות שהיא נדחתה, דדח רב ששת, צריכי לה נביאו איתם, אני צריך בכל זאת ללמוד אותו, משהו נתקף את רב ששת, הלכתה היא, ויקה למישהו אמינה כמה מילי, ומאן לוקח את המדור לשפיר, לא סרקי התקף את רב ששת, ובדי הלכתה. אז הוא בא ככה, אני אסביר לך את רב ששת, את אולה, למה הוא לא להלכה, יש לו הלכה סמויה מעניינת, שהיא כבר מחשבתית, ששיטה שנדחתה מהלכה, ולא פוסקים אותה, אין צורך ללמוד אותה, כי ממילא אנחנו לא פוסקים ככה, זה בעצם הסוג ישמעת לי בדהילכתה בצורה מאוד חריפה, אם זה נדחה, למה ללמוד? אלא היות שאי אפשר להבין את רב ששת, בלי להבין את אולה, להבין את רב ששת זה קריטי, אז ממילא נבין גם את אולה. אבל הוא ודאי מציג את זה שרב ששת צודק, ואולה נדחה דחייה טוטלית. והוא בכלל מתעסק עם אולה, לזה שזה עוזר להבין את רב ששת. אז כמו לפי הרשב"ם, ולפי הדרמה, עמדת הרמב"ם הוצפה על ידי הגמרא, היא הציגה אותה כשיטה של אולה, ודחתה אותו לחלוטין. שהרמב"ם יש לו פשוט אחרת בגמרא, לדידו נכסי הגר פה הכוונה זכייה מהפקר, נכסי חברו הכוונה זכייה מחברו, ויש בדי בין דעת אחרת מקנה, אומרת, קניין שבו דעת אחרת מקנה, קניין שאין בו דעת אחרת מקנה, זה סיפור אחר ועולם אחר, בלי נדר, אם נספיק אגד אף עם א' בזד הקדוש ברוך הוא, וסרבי גזה, עד פסח, הנושא הזה יעלה בדף עם א' בצורה הרבה יותר משמעותית, רגע, כרגע אני לא נשים את זה בצד, מה שחשוב הוא שהרמב"ם מסביר את הגמרא שם אחרת. אבל לפי הרשב"ם ולפי הדרמה ורוב הראשונים, הגמרא ממש, זה לא שיש פה מחלוקת ראשונים, הגמרא ממש הציגה את זה והכריעה. עכשיו למה? הרשב"ם גם מסביר. ויחי עד פירות, זה 500 מלמטה. וכיתת הפרות מכסי חברו קנה, אם אחר הפירות 3 שנים, דהב יאכילת 3 שנים במקום עדות, שקנה קרקוס מהבעלים, קנימים בכולי פירקין. הרשב"ם פה חוזר עמדתו, שכבר פגש את דף למד ג' עמוד א', שחזר ג' שיש איזה כוח של עדות, זה ממש אנן צדה ברמה הגבוהה ביותר, לכן בדף למד ג' הוא פוסק שלא צריך אפילו שבת עשה את, כי אין טעם שבעשה כשיש לך עדות. חזקת ג' שנים במקום שטל קיימה, זאת עדות ממשית. ולמה? כי ענן צדק פה זועק לשמיים. אז אם אין אומר הרשב"ם, זה עדות, וזה קניין, ולא קרה בזה זה. כפי שמעתי קודם, עדות זה ניסיון לברירת העבר. ואם אתה עושה לברירת העבר, אין זה שום קשר למה שאתה עושה בהווה. כנראה גם הריטב"א בתחילת הפרק חוזר על אותה עמדה. וכן יש מי שאומר שאין חזקה מועלת אלא הוקמה ביד המחזיק, כשהוא בתוכה, אבל הוציא ביד אחרים לא מהניה. הוא בעצם אומר כך, מה מהריטב"א? שיש כאלה שמי חזקת ג' שנים, זה כמו רוב, זה כמו ספק ספקה, זה כמו מיגו. דהיינו, זה לא מוציא. נכון, מיגו לא הוציא לא אמרינן, אין לכם מון אחר רוב, כל דמי רק הוקמה לא להוציא. למה? כי הם ספקות. זאת אומרת, זה הסתברות. זה לא ודאות, זה הסתברות. אז ימח, הוא לא מוציא ממון, לא אסמך רוב, ולא אסמך מיגו, ופעבר שם לא אסמך ספק ספקה, וכן הלאה. אז לא, גם ג' שנים זה סוי רוב, זה הסתברות, זה אינו, אם כן, כשם המערר וכו', אלא ודאי, לטה, וכן הודו לי רבותיי, אנחנו רואים את זה כעדות ממש, הוכחה. ואם זה כך, אז ברור שאיזה שם קשר, חזקת קניין. סמל ברמב״ם, רצים להגיע פה למה שכבר פגשנו, אני מניח, בתלף חפכת עמוד ב', בעצם תפיסה אחרת לחלוטין שחזקת ג' שנים. דהיינו, שבעצם אנחנו נמצאים פה באיזשהו מציאות מסופקת. או, בעצם נאמר זה אחרת, חזקת ג' שנים עובד לא בגלל שזה עדות. אותה עמדה של הרשב״ם פה, הנציג המובהק שלה, כמו לאורך הפרק, שחזקת ג' שנים מסוג של עדות, הרמב״ם, זה לא נכון, כי אז לא הייתה השוואה. אלא אתה זוכה בקרקע לא בגלל העבר, אתה זוכה בגלל ההווה, כי כרגע אתה יושב שם. אנחנו מגדירים גם בקרקעות את המחזיק כמוחזק, אנחנו רואים את המחזיק כרגע כזה שתופס את הקרקע. זאת אומרת, אני לא אומר שבקרקעות אז מרקם המוחזק והמחזיק הוא לא שווה כלום, אלא אני אומר שגם בקרקעות המחזיק הוא בעצם התופס, ובעצם, ולמה הוא זוכה? מכוח תפיסתו העכשווית. אלא שאם הייתה הוכחה נגדו, אם הייתה עדות נגדו, הוא היה גזלן. אז אדם קרקע נגזל לגבי הקניינים, היינו רואים אותו כגזלן ומעיפים אותו. אומר, אם אתה נמצא בקרקע שאין לך זכות כי הוכחתי זה לא שלך, אז נסלק אותך בגלל הגזל. אבל אם יש לי ספק, ויש לי כנראה ספק, כמו שאמרתי קודם, שני התסריטים שהגימו לעינינו פה לא הגיוני. לא הגיוני שאדם יחיע שלוש שנים בקרקע ואף אחד לא יגיד לו כלום. לא ישלח לו מכתב, לא יעשה צעקות בית כנסת, לא ייקח עורך דין שישגר מכתב רשום. זה לא סביר. גם לא סביר שאדם את הנכס הכי חשוב השמותי שלו, הוא לא שומר תיעוד על הנכס הזה. אז זה לא סביר וזה לא סביר. אז בעצם נוצר ספק. שמה עושים מספקות? אז זה הסוגיה של דף למדלד. אז אחד הפתרונות, יש כל מיני פתרונות. אבל הפתרון אולי המרכזי, שהמוחזק זוכה. אז אם שתיים מוחזים בתלית, אז או שאין מוחזק או ששני מוחזקים. אם זה וואלווה, אז אף אחד לא מוחזק. אבל אם יש לי, לעומת זאת, מוחזק, אז אני הולך בתר מוחזק. אלא מאי, וכאן השאלה הקריטית, מדוע באמת אני הולך בתר מוחזק? אז מה מדברת איתנו על זה, שמוצאים לחברו עליו הראייה? וזה השומה. אז התשובה הפשוטה ביותר, שחזקה מה שתחת ידו של אדם, שלא הוא. אם אני מבש לחוצה הזאת, בהיעדר עדות אחרת, יש כאן הוכחה שהיא שלי. כי יש ענן צדק גדול מאוד, שרוב האנשים לובשים את החולצות שלהם, ורוב, אם אני משתמש בגמרא הזאת, היא כנראה שלי, ולא הרמתי אותה למישהו. חזקה מה שתחת ידו של אדם, שלא הוא, זה פשוט מהווה חזקה. עכשיו, זה נכון לגבי חפצים שמטלטלים,
זה לא נכון לגבי קרקע. כי בקרקע יש לי שטרות. ושם החזקה הזאת נמוגה, כמו שמטלת לי, אם זה, כמו שמשך הפרק, אם זה דברים עשויים להשאיר ולהזכיר, דברים שאנשים משלים בחופשיות אחד לשני, אז התפיסה היא חסת משמעות. או אם אתה סנדלר, אומן, אין לו חזקה, למה? כי אנשים נותנים נעליים לסנדלר, אז הנעליים בסנדלריה לא הוכחה לשום דבר. או המחשבים בבית של טכנאי לא מוכיחים שום דבר. ממילא בקרקעות בעצם אין לי הוכחה, כי איפה השטר? מתדין לעומת זאת, אז כבר אומרת פה דף למד ג' ודף עין וב, ששטר למתדין לא עבדי אינשי, ויש גם הרבה ראשונים שחושבים ששטר גם לא, הוא לא יעיל על מתדין, אז אכן התפיסה היא הוכחה. לעומת זאת, בקרקע אין הוכחה. אז אם אלה אנחנו בבעיה, אז תראה שדבר על שבע תעשה עדיף. דהיינו שבכל מוציא עליו הראייה, אז יש לי שבע תעשה, שזה בהחלט נכון, ויש כנראה גם דבר נוסף. וזה ביטל לגמרה קריטית ויסודית במציע, בעצם שתי גמרות. בסוגיה של חיפה בחמור, אז יש לי שם ספק. זה בעצם דוגמה קלאסית, ממון המוטל בספק. חיפה בחמור, והם עשו קניין חליפין, והיא ילדה באמצע הלילה, ולא ברור אם הלידה הייתה לפני או אחרי הקניין, אם הקניין היה בשמונה בערב, אני לא יודע אם ילדה בשש או בעשר, מחירות, לא ברור אם הוולד קיים, הוולד שייך למוכר, כי היא המליטה לפני המחירה, או שייך לקונה, כי הוולד יצא לאוויר העולם אחרי הקנייה, וזה לא ברור לנו, אז אם אלה... סוכוס אומר יחלוקו, חכמים אומרים, סוכוס אומר יחלוקו, חכמים אומרים, צריך לחבר עליו הראייה, ואת הגמרא, וילך, זה פשוט דמן קיימה, אז היא מתרצת, בעומדת באגן. דהיינו, זה לא פשוט אף אחד. לו היה מוחזק, והפרה הייתה ברשותו של מנדהו, אז פשיט על הגמרא, שנולכים בתא מוחזק, לרבנן בוודאי, וטוסות וטוענים שם, ורוב הראשונים, שגם הסומכוס. דהיינו, איש לא חולק על מוחזקות. עכשיו, ונשאל את עצמנו, ולמה? אז לא מוכיח כלום. התפיסה פה, הספק ברור מה הספק. הספק, האם היא ידעה באמצע הלילה, או סליחה, היא ידעה באמצע הלילה, האם לפני או אחרי הקניין. אז אם הפרה הזאת חנתה בחניון של המוכר, או במגרש חניה של הקונה, לא משפיע בכלום על הבעלות. כי הספק מתי היה המעבר. המעבר היה פורמלי, לא ממשי. ואין לי דבר את העובדה שכרגע, נניח הפרה הייתה בחניה של המוכר. אין שום הוכחה מזה שבחניה שלו שהקניין נעשה לפני, אחרי הלידה. אם החילופין זה היה, זה היה בבית של הקונה, גם אין הוכחה. לא מוכיחים כלום, המוחזקות פה לא מוכיחה כלום. יש גמרא מקבילה בקט"ז בתחילת הפרק עשי במציע, בית ועלייה שנפלו. עכשיו השאלה, למי שייכים חומרי הבניין? כאילו האבנים, חומרי הגלם. למי הם שייכים? אז אומרת הגמרא, אותו דבר, יחלוקו, אתה מוציא עליו הראייה, אומרת הגמרא, ולך זה פשוט דמן קיימה. עכשיו, איך האבנים נפלו? לפי כיוון הרוח. הם לא נפלו, האבנים לא ידעו ליפול, עכשיו מי בנה אותם, מי במקור היה בעלים? האם בעל הבית או בעל העלייה בנו את הגדר במקורה? עם כל הכבוד, האבנים לא מספיק מונחות אינטליגנציה מלאכותית, לדעת ליפול לצד של הבעלים המקוריים. אלא איפה שהרוח, כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, לפי הרוח ככה הם ישרים קו. אז הרוח, אם הרוח היא מערבית, ראובן זה ברשותו, אם הרוח היא מזרחית, שמעון זה ברשותו. אז אין לי פה שום הוכחה, ובכל זאת שמעון וראובן יזכו לפי מה שהרוח תמו בלילה. אז מזה אפשר דבר אחד להוכיח. הדין של מוחזקות הוא לא תולי הוכחה. אם יש הוכחה, זה ערך מוסף. אז אם אין מוחזקות תלויה, או שבע תעשה כשעצמו, אבל גם זה כשווי, אם אני בונה שבע תעשה, כשווי נראה כל כך מתרעמת על הצעות אחרות שיחלוקו, או יחלוקו, ולמה, מה כך מטריד אותה? אלא נתמיד יש בו דבר נוסף, בעצם התוספות שם במציע שואלים את השאלה הזאת, ואם תאמר וכי נמי אבי רב לשוד לוקח אין זה הוכחה די קנאה, וזו בעצם הבעיה. אז התשובה, ומה שאולי מתוך דבריהם, התשובה היא שנכון, בעצם המוחזקות היא רק קניין כשעצמו. עצם העובדה שאדם תפוס במשהו, העובדה שאני תפוס ואני שולט בזה, זה מהווה, זה נותן בעלות. בעלות, עצם העובדה שאדם שולט במשהו, נותן לו בעלות. אלא מה? שיות שיש לנו לא רק בעלות פיזית, אלא גם בעלות משפטית, שכפי שאמר לי פה פעמים אין ספור, אז בעצם בכל חפץ יש גם את השליטה הפיזית וגם את התבנית המשפטית של הבעלות. השאלה כרגע, אז אתה לא יכול, השליטה הפיזית כשלעצמה אינה מספקת. או בברית אחרת, אם אני לוקח, אם אני תופס חפץ פיזית ואין לי לגיטימציה משפטית, אז כמו זה גזל. כשבגזל יש קניינים. מבלי לעשות להגדיר אותם כרגע, יש לגזלן זכויות קנייניות, לא מוסריות ולא, ולא שום דבר קרוב לזה, אבל זכויות קנייניות יש גם לגזלן. ולמה? כי בגזל, זה מה שקורה בדיוק, נוצר פיצור בין הבעלות המשפטית לבעלות הפיזית, יוצר שהוא אדרוגינוס כזה, גזב לו את ישוע הבעלים, שני מיניים יכולים להקדישו, זה לפי שינו שלו, זה לפי שינו ברשותו, ועוד כל מיני פיצולים, למשל גנב, לא משנה סחירות על השימוש בחפץ. למה? יש לו מקצת קניין. ועוד כהנה וכהנה. אז בעצם התפיסה עצמה כבר נותנת לו זכויות, אלא שמה שעוצר בעדו זה חובת ההשבה, זה הבעלות המשפטית שהוא לא. אבל אם לעומת זאת מדובר בעבידה או בהפקר, אז עצם התפיסה נותנת בעלות, וזה בעצם מה שקורה פה במקרה של סומכוס, או לפי שיטות אחרות, בממון המוטל בספק בכלל. מה קורה בכל הסיפור הזה של ממון המוטל בספק? רבים אומרים, בעצם תפיסה מקנה בעלות, אבל כאמור יש בעלות משפטית שעוצרת את זה, אז אם זה לא עוצר, אם אין מניעה משפטית, או בגלל שיש הסכמה, ואז קוראים לזה קניין. או בגלל שאין בעלות משפטית וקוראים לזה עבידה או הפקר, או יש ספק. וזה החידוש את הסוגיה. שכאשר יש ספק, אני יכול לקבוע ככה. היות שבעלות המשפטית אולי לא תתברר ואין לנו סיכוי לברר את זה, אבל בדרך כלל כל חפץ יש כאמור שתי שכבות בעלות. שכבה אחת של... שכבה אחת מאת... מציאותית פיזית, שכבה שנייה משפטית מופשטת. אז כאן אנחנו פשוט מרים ידיים. אז כמו שבהפקר השכבה המופשטת מסתלקת כי הבן אדם ויתר על זה, אז כאן בית הדין ויתר על היכולת לברר את זה. אז אם אין מי שלברר את זה, אז נלך ברגע שאין לי יכולת לברר את זה, אז אנחנו נותנים לגיטימציה לבעלות הפיזית כגורם הקובע. בעלות או מוחזקות יוצרת בעלות, כי תמיד יוצרת בעלות, אלא שאם יש את המניעה המשפטית היא יוצרת גנב, לעומת זאת אם אין לי בעלות משפטית אלא לגיטימציה משפטית, אז התפיסה עצמה היא סופר משמעותית. יתרה מזאת, נביא את זה בהמשך אם נספיק הזמן, יש דבר שנקרא קניין כיבוש, שאפשר לקנות בכיבוש. למה? זה אותו דבר, כי ההנחה היא שכאשר יש מלחמה, אז בעצם מה שקובע זה אך והכוח הזרוע, המערכת המשפטית מתפרקת כי היא עובדת בין יחידים ולא בין מדינות, אז אם אלה, המון ומואב תיארו בסיחון, קנו שם בקניין ממשי, כי בעצם מלחמה זה זמן שאין בו מערכת משפטית, אז ממילא התפיסה, הכוח זה עצמו קובע. עכשיו, הרמב״ם כנראה חושב שחסידת ג' שנים בנוי על אותו דבר. כפי שאמרתי קודם, בסיסית הספק אצלו. בניגוד לרשב"ם, שמשוכנע שחסידת ג' שנים זה עדות, הרמב״ם בעצם אומר את חסידת ג' שנים כי יוצא ספק. עכשיו, אני צריך את הג' שנים כי אחרת לא יהיה ספק. או בניסוח אחר, אני צריך את הג' שנים על מנת לקבוע שאני באמת תופס את זה. כי תפיסת קרקע שם מתפיסת מטלטלין. אבל הרעיון הבסיסי הוא שאני תופס משהו, יש ספק, ומכוח תפיסתי אני זוכה מן הספק. ואז כמובן אותן דעות שהרשב"ם מתנגד להם, ושהריטב"א מצטט בדף כ"ח וגם מתנגד, דהיינו שיפתחו שווה עשית וכדומה, בהחלט באות בחשבון, כי מדובר פה בהכרעת ספקות, לא באיזה בירור. והכרעת הספק היא בהווה. אני פשוט אומר, אני לא יודע מה לעשות, מי שיתפוס יזכה מכוח תפיסתו. ואז חזקת ג' שנים, שבעצם לגיטימציה לתפיסה כוחנית, כי כאמור הצד המשפטי הוא לוט בערפל וישאר לוט בערפל, אז אם אלה חזקת ג' שנים דומה ביסודה לחזקת קניין. בשניהם זה איך האדם משתלט על החפץ. ואם הוא משתלט מועיל, לא משתלט לא מועיל. וברגע שאני רואה אותו כמשתלט, כל השאלה מעניין אותי. ואז כל ג' שנים הוא בהווה לא בעבר, הוא ניסיון של השתלטות, ואז מהרמב״ם, לכן הגמרא מדברת עליהם כתופעות דומות, אני יכול מהסוגיות של חזקת ג' שנים ללמוד את חזקת קניין, ולהפך. עכשיו, זה מה שהוא עושה פה בסוגייתנו, את אותו הדבר שהוא עושה בדף כ"ט. דף כ"ט, יש שם סוגיה של פירות, ירד, זאת אומרת, עוד יפה דף כ"ט, בואו ניקח את דף ל"ה פה, כמה שעות קודם. אמר ביאבא זה בנקודותיים פה, ידע לאי הוא גוף הצל דפיירי, לאל תאבי חזקה. אם המערער נתן פירות מהשדה למחזיק, לא תאבי חזקה. זאת אומרת, הודעה. זאת אומרת, אם אתה גר אצלי, אם אתה תפסת שדה שלי ואני עוזר לך, אז סימן שאני מודה. זאת אומרת, הגמרא, ואם אמר, ואם טען ואמר בזווית, ואם טען ואמר לפירות הדתיב נאמן, ואני בתוך שלוש, ואחר שלוש, שלא, בום, מדובר בחזקת ג' שנים. אבל בכן, הרמב״ם מזה פוסק את הסוגיה הזאת לגבי קניין חזקה. דהיינו, אכילת פירות, זה הלכה אחת לפני מה שקראנו קודם. המוכר קרקע לחברו ונכנס בה לוקח וזרעה, או נרה, או שאסף פירות האילן, או כעצבת דברים כאלו, הרי זה קנה שהחזיק. וכן אם אסף המוכר סוע של פירות ונתן ללוקח, קנה לוקח מיד בחזקה, שהרי גילה דעתו שהקנה לו שדה זו, קניין גמור ועשו פירותיה שלו. אותו דבר, גם את הסוגיה הזאת, שברור לחלוטין שדבר חזקת ג' שנים. אני בתוך שלוש, אני לאחר שלוש, הוא גם כן פוסק אותה מילה במילה, עם אותם דוגמאות מהגמרא, פוסק אותה עניין חזקת קניין, ואותו דבר כבר דף כ"ט עמוד ב'. אמר רבא, אכלה כולה חוץ בית רובה קנה, קנה כולה חוץ בית רובה. אנחנו פה בלב ליבם של סוגיות ג' שנים שהתחילת הפרק. אמרו לבית הרשוע, ולא אמרה את בר זריה, ולא בר זריה הוא כאן אילה, כאן אילה אגב אר, אמרתי אובי רבה, יהיה למעטה עצום מה יקנה, אלא בוק מבחיות, ומישתך בפה, יחינם, קיצור, כל הסוגיה שם של, איך עושים, יחזקת ג' שנים, האם אחרת פירות, מקום שאין פירות, דהיינו קרקע צריכה, על זה אומר מהרמב״ם פה בפרק א' הלכת הדבר, כאילו עוד הלכה צמודה שם, הייתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדירה ולא פריצה מלבד זריעה, היא חזקה שקונה אותה בשטירת הפירות, עמדת הבהמה שם, כיצב את זה שער התשמיש, שוב פעם אומרת, גם כאן מאירים נושא הכלים שלו, שהוא מתייחס לגמרא פה דף כ"ט, לגמרא דף נ"ז, הרמב״ם פה שיטתי באופן עקבי, סוגיות מהחצי הראשון של הפרק, היינו כ"ט, ל"ה, עמוד ב', פעמיים, הוא מוכן לפסוק אותם בחצי השני של הפרק גם כן, והוא רואה את שני חלקי הפרק הולכים יד ביד. מבלי כרגע להיכנס לשאלת אחת פירות בדיוק איך זה משפיע על הקניינים, נאמר אותו דבר, היות שחזקת גימש, לא חזקת גימש שנייה כמו שהרשב"ם אומר, רק הוכחה, אז זה בדיוק הרשב"ם של דף נ"ז, שחזקת פירות לא קשור לאחיזה בקרקע, וכן קשור לחובת מחאה או לאינדיקציה למחאה. הרמב"ם כנראה חושב שחזקת פירות היא אינדיקציה לאחיזתך בקרקע. אם הקרקע ניתן לזרוע אותה, זה לא אינדיקציה לאחיזה בקרקע. לעומת זאת, אם הקרקע היא סלעית וצריכה, וזה דרך כלל יחס בה, זה הוכחה שנאחזת בה. ושוב פעם, בכלל משותף בין שתי הסוגיות, זה מדיניות עקבית אצלו והגיונית. עד כאן החלק אולי החשוב ביותר של הסיפור הזה, מצד אחד, ומצד שני, גם החלק הפשוט יותר. בקשר לזה, לפני שנעזוב את זה ונעבור לחצי השני, כלומר, כדאי להזכיר שזה בעצם מה שקוראים דף חף חת, כל הדיון דף חף חת. כרגע לא אכנס לזה בתוך ההנחה שזה נעשה כבר בחשבן. כל השאר כבתר של הגמרא בדף חף חת עמוד ב', והניסיון ללמוד מיוחי אושה ומישור המועד והאדם שם, זה גם כן בנוי, זה לא בנוי על הננצדה. כאילו חפתת עמוד א' מכניס את הננצדה לתמונה. דף חפת עמוד ב', רוב הדיון בסוגיה הוא מתוך ההנחה שאנחנו מנסים לברר מי המוחזק. לא מנסים לברר מה הסיכוי שהמוכר הוא לא, זה השלב הבא בסוגיה. אלא כל הדיון, חפת עמוד א' למטה, חפת עמוד ב', זה ניסיון להגדיר מהי מוחזקות ומחירות. כל הזווית הזאת בוודאי עולה בגמרא שם בתחילת הפרק בצורה משמעותית ביותר. אלא שעת השאלות היא המסקנה של חפתת עמוד א', שבה מדברת שם על אלא המרה ושעת הקמאית אלוקה בדיניש וכולי, האם הגמרא ירדה מכל מה שקרה קודם ואת כל הדיון של דף חפחת היא דחתה לחלוטין, או שכמור זה ממשיך להיות איזשהו שילוב של שני הגורמים. הרמב״ם ודאי ראה את הדברים כממשיכים להשתלב, וזה הקו שהוא מפתח. ואגב, בירושלמי, אורחי יושע נשאר פחות או יותר למסקנה. אין את כל הסיפור הזה פה של דף חפתת. כמור, זה אולי החלק החשוב יותר, וגם הפשוט יותר. השעה השנייה היא, אם באמת באנו וקבענו שגוי אינו חזקה ולכן אינו חזקת גימל שנים וגם אינו חזקת קניין, אז אני מבין את הקשר עכשיו בין חזקת גימל שנים וחזקת קניין. מצד שני, אני צריך עכשיו להבין למה שגוי לא יהיה חזקה. אם אני מדבר על ההוכחה מהשתיקה, אז הרשב"ם אמר בצורה פשוטה ומובנת, הגוי אנס, מפחדים למחות בפניו, הוא אדם תקיף, או יש לי חשש שהוא אדם תקיף ומקושר, וכאמור, אנחנו מדברים פה שעם ישראל הם מיעוט בתוך חברה של גויים, נכון? אנחנו נמצאים פה בדמות שלטון נוח בבבל, עדיין נמצאים פה בבבל, תחת יד העקום, מאססים למחות, על כן, הם אומרים, אין הוכחה. אבל אם אני אומר שאני לא חפש הוכחה, אלא אני בא ורוצה לקבוע שהאם האדם הזה תפוס או לא תפוס בקרקע, למה שבדי בין יהודי לגוי? אם אני מדבר על תפיסות, למה שגם הגוי לא יתפוס בקרקע? מדוע שנגיד שהעקב אינו חזקה? לפי הרמב"ם בעצם מתחדש כאן דבר שהוא בכלל לא ברור בש"ס, שעקב לא קנה כי אין חזקה. אין שום מה שאומרת גוי לא קונה בנהל גדל פרץ, או גוי לא קונה בחזקה. תכף נראה מה שכן יש בגמרא, אבל אין שום משפט כזה. זה בעצם בו חידוש של הרמב״ם, או הרמב״ם בעקבות אולי גאונים, שגוי לא קונה בחזקה, וכמו שאלה, למה הוא לא קונה בחזקה? עכשיו כאן צריך, בשביל הנות הזה כמובן, צריך לשאול שאלה רחבה יותר, מה בכלל הם קני עקו, מה קני ישראל. וכאן המציאות בסוגיות היא, לא יודע איך להגיד את הסבוכה או מבלבלת, אבל קשה להוציא שהוא עיקרון מרכזי חד משמעי בתוך כל הסוגיות. אני אציב את הבעיות, אני אשתדל לזכור לפחות בראשי פרקים את האינפורמציה, אבל אני אומר מראש, האם יש איזה עיקרון מנחה, אני רחוק מלהיות בטוח אם לא מעבר לכך. כל פעם נתחיל מזה שבסיסית, בדיני ממונות, גוי ויהודי אמורים להיות שווים. לא אמור להיות הבדל יהודי לגוי בדיני ממונות. למה? מסיבה פשוטה. דיני ממונות מבטאים את הפן האנושי, לא, הם לא קשורים לקדושת ישראל, לא קשורים למעמד אישי, כאילו עם הדומה לחמור זה קשור ליוחסין ולהגדרות, קשור לעבדים בכלל, וגם כל זה היוחסין, מה שחשוב בסדר נשים, לא נוגע לממונות. מה שקשור באדם למקום, היינו מועד וכדומה, גם לא קשור. בעצם פעילות כלכלית היא פעילות אנושית, היא לא פעילות יהודית. כאילו יהודי הוא לא יותר דמות כלכלית מגוי, או ההפך, הפעילות הכלכלית היא פעילות אוניברסלית, ולא אמור להיות הבדל לכאורה בין יהודי לבין גוי. וככלל מנחה אפשר לומר, בדרך כלל לא נמצא הבדלים, אותם תחומים, שיש הבדלים הם תחומים שהם לא כלכלה נטו, אלא גמילות חסדים. כל אותן הלכות שיש הבדל בין יהודי לגוי, כגון השבת אבדה, כגון ריבית, כגון שביתת כספים, והמערכת הזאת, ההסבר המשכנע ביותר והפשוט ביותר, מה שהמאירי כותב בסוף הבא קמא, הרמב"ן כותב את זה בספר דברים בפרשת התורה, שכל אלה דברים שמעיקר הדין אני לא חייב לעשות אותם, אני לא חייב להשיב אבדה מעיקר הדין, כבשל המאירי בבא קמא קי"ג, האבדה המציאה מקצת קניין, וחזרתו מידת חסידות. או הרמב"ן שמת שמיטת כספים, אני לא חייב לשמת כספים מדיני ממונות. כל זה גמילות חסד, זה עזרה, ולכן כתוב תמיד אחיך, אחיך, אחיך. זה בעצם, זה מעל המעבר, אני גומל חסד עם האח. אני עושה לך, שלא מתחייב מהזווית הממונית, אלא זה טובה. אז טובות, התורה חייבה אותי לעשות טובות ליהודי, היא לא חייבה אותי לעשות טובות לזר. אבל זה לא פעילות כלכלית נטו. כדאי, זה מסביר את רוב הסוגיות הללו. כל מה שאני אומר כרגע שנוי במחלוקות, אני כרגע מציג פה קו אפשרי, לא מוסכם על כולי עלמא, אבל קו מרכזי אפילו, הייתי אומר, ודאי קו שאני רוצה למכור אותו פה. יש תחומים אחרים טיפה יותר בעייתיים, כגון שליחות, שם רק נוח יותר להסביר זאת, לא בבעיה של הגוי כשעצמו, אלא ביכולת למנות שליח מבין קבוצה אחרת, הבעיה במעבר בין קבוצות, ו... יש פחות באחרונים דעות שגוי יכול למנות גוי חבר או שליח. ככל שבאה בפעילות עסקית, לא נצווה לצווה הבדלים. בקניינים, הגמרא מתייחסת לכך בצורה יותר ישירה, והיא די מסתבך לביטוי, או קנו מיד עמיתך. ההנחה היא שלקניין איזו משמעות בתוך הקבוצה, זה לא דווקא קדושת ישראל, אבל זה בגלל שזו קבוצה שהיא נפרדת, אז דיני הקניינים משתנים. עכשיו מה שיש לנו זה, כמו כרגע נתן סקירה אינפורמטיבית קצרצרה, יש לנו גמרא בעבודה זרה, דף א', שמביאה מחלוקת אם גוי קונה משיכה או לא. במחלוקת שם בין המימר לרב אשי נדמה לי, במסקנת הגמרא, למרות שרב אשי אומר שגוי לא קונה משיכה והמימר שכן, במסקנת הגמרא שהמימר צודק, וגוי קונה במשיכה. זה אותה גמרא, תוך כדי מרוצת הסוגיה שם, מעבירה בצורה חד משמעית, שהיא גם סבורה שגוי קונה בחצר. זאת אומרת, ברור לגמרא לחלוטין שגוי קונה בחצר, וזה ודאי פשטות הדברים, כנ"ל שקונה במשיכה. לגבי קניין, כסף ומשיכה, יש גמרא מרכזית נוספת בבחורות דף י"ג, שם הגמרא בצורה חזיתית מתמודדת עם הפסוק עמיתך, הגמרא שם די סבוכה, נאמר כך, הגמרא מניחה שם במרוצתה, שאם יהודי קונה במשיכה, כנראה שגוי לא קונה במשיכה, אם גוי קונה במשיכה, אם ידי קונה במשיכה, גוי יקנה בכסף, אם ידי קונה בכסף, גוי יקנה במשיכה. עכשיו, הדברים לא מפורשים ממש, ככה בעלי התוספות השיגו את המסקנה, בגמרא כמעט ברור שם, שיהודי קונה בכסף, גוי לאו דווקא, אלא יקרה במשיכה. לעומת זאת, אם יהודי קונה במשיכה, ייתכן שגוי לא יקנה במשיכה, יש כאן שם דעה אחרת שכן יקנה במשיכה. כאמור, בסופו של דבר, את הגדרות שהן לא לחלוטין, המסקנות לא לחלוטין חד משמעיות, ויש את הגמרא פה בבתרא, דף נ"ד עמוד ב', שמניחה, כמובן ככה, נכסי הכהן כמדבר, אקום, גוי שמוכר לישראל, אז הגוי, גוי שמוכר את הכסף, הוא יקנה את זה, הישראל לא קונה לבשטר, אקום כמעט איזו ידי הסתלק לי, ישראל כאן דמעט השטר לידי, היא לקחן כמדבר, משתמע מהגמרא, שגוי לא קונה בשטר, כסף כן, בשטר לא. אני כאן לא נכנס לשאלה שהאם יש הבחנה בין גוי מקנה וגוי קונה, כמובן אני לא רוצה פה להסתבך יותר מדי מי שמעוניין בסקירה ולראות את כל הפרטים יכול לצקפה את תלמודית ערך גוי, יש שם סעיף שלהם שמוקדש לכל האינפורמציה הזאת, כדרכה שצקפה את תלמודית זה הרבה מאוד עצים, אין שם יער שמנסה לדעות מה העיקרון, אבל כל הפרטים נמצאים. ונושא האחרון שידון בהרחבה בראשונים זה חליפין. בתוספות בקידוש דף ג' ובעוד כמה מקומות, תוספות דנים בנושא הזה, רבנו תם טוען שגוי קונה בחליפין, לעומת, יש חולקים, מי שאומר זה שחוק בלבן, זה אמירי מביא דעות כאלו שם בקידוש דף ג', הרשב"א דף ג' מכיר כנראה דעות כאלו, בכל מקרה אומרת, יש שם עמדת רבינותם שגוי קונה בחליפין, לא, ויש חולקים. עכשיו, אני בכוונה לא הזכרתי פה חזקה, נגיד איזה עוד דקה שניים בלי נדר. עכשיו, אם יש איזה עיקרון שאיתה נחפש פה. אם נדבר כרגע על החלוקה הקלאסית של קניינים, בעצם שלוש עקרונות שונים. עיקרון אחד, קנייני השתלטות ותפיסה, ועיקרון שני, קניינים שיותר בדיוק מהסכמה, גמירודת, ייחוס וכדומה. עיקרון שלישי, שווי, זאת אומרת בעצם כסף, שטר וחזקה, מקף, משיכה, הגבהה, כאשר חצר לצורך העניין מייצג את השליטה, ונגיד חליפין או שטר מייצגים את הייחוס ואת הגדרת החייבת וצורך המשפטית כשלי, וכסף את השווי, אז אפשר ככה, קניני ההשתלטות הקלאסיים, הגמרא הרבה יותר פתוחה לתת לגוי. וזה הדבר הכי, סביר לומר, שוודאי שיהיו לגויים קנייני השתלטות. כי כאמור, קנייני שליטה והשתלטות, שורשם ומקורם, הוא בעצם המציאות באשר היא, לא המציאות המשפטית, גם המציאות פשוט המציאות, כפי שהיא, מבלי תיווך של הפשטה וחוקים וכדומה, אז ממילא עצם המציאות, עצם העובדה זה אצלי, זאת אומרת, המציאות בה שהיא, זה אין אתם יהודי לגוי, אז, ואכן, ככל שהקניין הוא יותר, נקרא לזה, מייצג תפיסה ושליטה, יותר פשוט שיש לזה גוי. אז חצר, פשיט על הגמרא שיש קניין חצר לגוי, לגבי משיכה, אז כמו הגמרא דנה, אבל בעבודה זו היא מסיקה, שמה מינה, שחוק בלבן, ששמה מינה משיכה קונה, אלא שמה משיכה בבית כוכבים קונה, שמה מינה. וגם משיכה כמו קניין ש... בראש ובראשונה יש במרכיב חזק של הכנסה לרשות. בגמרא מבחורות, ולא ברור באחרונים עד כמה שתי הסוגיות האלו חלוקות או משלימות, גם שם הגמרא יחסית פתוחה לכך שגוי קונה במשיכה, לדידן שאנחנו פוסקים, למעט דת רש"י, אבל כל שאר אנשים חוץ מרש"י פוסקים, כמו ביוחנן, שדבר תורה מאוד קונות, אז מוסכם לכולי עלמא שאם דמעות קונות ביהודי, בגוי משיכה קונה. וככה נאמר שם מפורשות, אז ככל שאומר קני שליטה, הרבה יותר קל להבין, או לטעון, שגוי יקנה בקני שליטה. אם אני רוצה לטעון, עכשיו, אם אני רוצה לטעון, שגוי, עכשיו כסף, גם אם זה אין קושי סברתי לטעון, שגוי יקנה בכסף, שהרי מדובר על השווי, אני בעצם רוצה להחליף שווי, אין קושי, כאמור, בגמרא דף נ"ד, גוי קונה בכסף, בגמרא דף, בגמרא בכורות שם הסיפור קצת מסתבך, ייתכן מאוד שגוי לא קונה בכסף, כאמור, הנושא הזה הוא מטריד, אין לי איזה שהסבר טוב לכך, אבל כרגע רוצה להתמקד בחזקה, אני רק מציין את זה שקיימת שם בעיה, או אולי נאמר זאת כך, אם נניח שכסף זה קניין יותר סמלי, וקניין יותר, זה לא קניין של החלפת שווי, אלא פעולה סמלית, שנותן פרוטה וזוכה במגדל שלום, אזי מה שאני בעצם, אז זה פעולה כמו סמלית מופשטת, אם אין חליפין, ואז הגמרא חושבת שגוי לאו דווקא יהיה את זה, לגבי חליפין כאמור, שזו אולי הדוגמה המובהקת, רבנו תם חושב, או בעצם ניקח שטר, ניתן לקרוא את הגמרא בדף נ"ד שלגוי אין קניין שטר, זו אולי קריאה פשוטה, שגוי לא קנה בשטר, הוא לא מקנה בשטר, למיתו של דבר הגר"א טוען, שזה די בצדק, שזה מחלוקת בין רמב״ם לרשב"ם שמה. רגע, אם גוי לא קונה בשטר, אז בעצם העיקרון פשוט, קני שליטה הוא קונה, קני ייחוס הוא לא קונה, כמובן, לפי רבנו תם זה יהיה הרבה יותר קשה, לפי רבנו תם גוי קונה בחליפין. אז אם, לכאורה, זה בדיוק אותם ראשונים שגוי לא קונה בחליפין, אז יוכלו לטעון ברווח לטענה הזאת, שגוי קונה במקומות של קניין ממשי, של השתלטות, לא קונה במקומות שבא בזה מערכת מופשטת וגמירודת, אם המציא לבין אותם, אז התפיסה הזאת נופלת. עכשיו, בכל מקרה, אין לי פה איזו הצעה טובה יותר להציע, ואין כאן מניחים שכמור זה צרור של, צרור של מקרים, שאין מאחרים איזשהו מחרים משותף, אני לא מצליח לזהות איזשהו עיקרון טוב יותר מאשר ההצעה הזאת, שבו נבחין בין ההשתלטות לבין בין כמור גמות הדעת. עכשיו נעבור לקניין חזקה, שזה בעצם מה שמעניין אותנו. הגמרא בגיטין דף ל"ח אומרת, היא דנה שם לגבי קניין בין יהודי לגוי, והיא מעירה שם את ההערה הבאה. אמרת קל וחומר, עובד כבר מישראל קונה, גוי יכול לקנות ישראל, זה מפרש בפסוקים משת בהר, שיהודי יכול להימחר לגוי בתור עבד, ישראל קונה, עובד כבר מישראל קונה, עובד כוכבים, עובד כוכבים אחר, לא כל שכן, ואין מהנמיד וכספה ובחזקה לא, זה מה שקראו מספרה, קצת קשה להבין למה לא, אין אם כן נניח שחזקה בבני אדם הוא שונה, אמר אף פאפה, בונו מואב, תראו בשיחון, אש כבי כוכבים עובד כוכבים, עובד כוכבים ישראל מניין, תכתיב ואיש ממנו שבי. אז גם הוכיחה מזה שבמלחמה אפשר לכבוש ולקנות, שיש קניין חזקה. רש"י הבין דברים כפשוטם. לפי רש"י, בגמרא, אותה גמרא נאמר, שגוי קונה בחזקה. ורש"י משווה את זה לחזקה אצלנו, נגד על פרץ. לפי רש"י, זה גמרא מפורשת, שגוי קונה בחזקה. לעומת זאת, תוספות שם יש להם כל מיני קושיות, והרשב"א הגדיל לעשות עם עוד הרבה קושיות בנושא הזה. הם שניהם טוענים, שלא מדובר כאן חזקה, תוספות בלשונם אומרים, ציפור יש דרך בחזקה של כיבוש מלחמה עירי, הרשב"א שם אומר בצורה יותר נחרצת, שהביטוי חזקה בכלל הוא מהווה איזשהו קוד לקנייני השתלטות. ופירוש כספה חזקה נראה דלאו דווקא כספה ממש וחזקה ממש, אלא כל קניין שהוא מדעת קרי כספה, כלומר כסף הוא דומה לו שמקנה מדעת, וחזקה, כלומר מה שזוכה בו בחוזק יד, שמחזיק בו שלום מידה, פה בדיוק ההגדרות הללו, וכגון שתפסו במלחמה מניין וכו'. אז לדידם מדובר, הגמרא כן אומרת שגוי יכול להשתלט, זה מה שהרשב"א אומר, שחזקה זה לא דווקא קניין חזקה, זה קניין בחוזק יד. אז הגמרא אומרת שם שגוי יכול להשתלט, היא לא אומרת שקניין חזקה זה השתלטות. היא אומרת שגוי יכול בחוזק יד להשתלט. אבל הוא מתוסף, החוזק יד הזה זה מלחמה, או זה כיבוש מלחמה, והרשב"א בהמשך הקטע גם כן מתייצם אחרי התפיסה הזאת, אז גוי יכול לתפוס בהשתלטות, אבל הוא לא מתחייב שקניין חזקה עושה את זה. עכשיו נחזור עכשיו לרמב״ם. אם רש"י הוא אומר דשמייצא שגוי קונה בחזקה, הרמב״ם הוא זה שמשה לא קונה, והוא אומר את זה סמך הגמרא שלנו. זה הרמב״ם פה, פרק א' הלכה י"ז. הגוי לא קונה בחזקה, אלא בשטר הוא שקונה עם נתינת הכסף. ואותו דבר בזכייה ומתנה. גוי שמחה מטלטין ישראל, הוא קנה מטלטין ישראל, קונה משיכה ומקנה משיכה ובדמים, אבל הקרקע אינו קונה אותם ישראל אלא בשטר, קנה מטלטין ישראל אלא בשטר, שאין את הספקת אלא השטר, ולפיכך ישראל שכך סדם אל הגוי וכו'. זה מפורשות שרק שטר, בניגוד ל... שם דפנו ד' להבנת הרשב"ם, ואיננו קונה בחזקה, אלא אך ורק, קונה מקנה אך ורק בשטר. עכשיו, אני אתם כן מחלוק בין הרמב״ם לבין התוספות לגבי, סתם, בין הרמב״ם לבין רש"י, האם גוי קונה בחזקה. ופה דווקא נוצרה לי בעיה. והבעיה היא הבעיה הבאה. אם אני אומר שאין שום דרך לדעת, למה, או מה ככה, אם אני אומר שאני לא יודע להגיד לכם למה גוי קונה פעם ככה ופעם לא קונה, פעם, אם אין לי זיכרון אז בסדר, אז אני קצת מגשש באפלה בכל מקרה. אם אנחנו מניחים שגוי אמור לקנות בקניינים של השתלטות, בקניינים של חוזק יד, כפי שהרשב"א אומר, שזה הגמרא בגיטין, שבכל דבר של חוזק יד גוי קונה, כפי שכאמור עולה מן העובדה שהוא קונה בחצר, עולה מן העובדה שהוא קונה במשיכה, שזה גם מסתבר ביותר שהוא יקנה בחוזק יד. אז אם כך, אז פה עכשיו נוצר לי בעיה. אז אם הוא לא קונה בקרקע, אני צריך לומר שקניין חזקה איננו יוצר קניין של השתלטות, הוא קניין סמלי. עכשיו, זה כשעצמו הגיוני גם כן. ובעצם פה צריכים לפתוח דיון נרחב בקניין חזקה. לא רשאי לא עושה דיון נרחב, אבל נצא לפחות את עיקרי הדברים. יש לנו קרקע נקנה בכסף שטר בחזקה. זה השטר בקידוש. מטלטלין בכסף, כאילו לפי רבי יוחנן לפחות, טמאות, קונות, ולפי, וכמובן בחליפין, ובחצר, משיכה, מקף הגבעה, שטר לא מוזכר בשום מקום, הרשב"א והרמב"ן אומרים שלא נקנה בשטר. בכל מקרה, מטלטלין אומר ככה, הקניינים המרכזיים והבסיסיים בקנייני מטלטלין הם קנייני השתלטות. משיכה, חצר, הגבעה. לעומת זו, מי שמע את הפרק החמישי בבקיאות, אז כמובן אמור לשחות בחומר הזה. לעומת זאת, קני קרקע, יש לנו בעיה. כי בעצם פה יש שני צדדים לאותה מטבע. מטלטלין מצד אחד קשה לייחס אותה. אף אחד לא רושם, לא מעניין אף אחד עם החוצה הזאת, מי שייכת, אף אחד לא רושם את זה, אף אחד לא מנהל רישום, אלא חפצים כאלו הם לרוב לפי שימוש, הם תלויי שימוש. שנית, אז בצד אחד בטלטלין הייחוס חלש, כי בשביל מה, שטר לפרי לא עבדי אינשי, מצד שני, התפיסה היא מאוד חזקה, אפשר לקחת את זה ולהיעלם עם זה. שם בכיס, בן רגע היה ובן רגע איננו. זה נעלם ופוף, אף אחד לא יכול יותר למצוא את זה. אז קל להשתלט וקשה לרשום. לעומת זאת, קרקע מצב הפוך. הארץ לא מומדת, באיזשהו מקום אי אפשר לשתת הקרקע. אתה יכול מקסימום להיות את הקרקע. לא הקרקע בכיס שלך, אתה בכיס של הקרקע. אתה יכול להיות את הקרקע, אתה לא יכול בהכרח להשתלט עליו. זה מצד אחד. מצד שני, דווקא זה קל לייחס. קל לרשום, הוא לא זז, מדובר הוא נכסד לא ניידי, נמצא במקום קבוע, ממילא ייחוסו חזק, השליטה חלשה. אז לכן, כן, אני מדבר על דרך המלך, אני מדבר כרגע חריגים, כגון עבדים שהם קרקעות ניידים. כן, אני מדבר על קרקע קלאסית. אני יכול גם, קשה להשתלט, קל לייחס. לעומת זאת, מטלטלין הפוך. אז לכן, זה דבר מסתבר, הגיוני, לבוא ולטעון, שבקרקע, במטלטלין הקיני הוא קיני השתלטות, ברובם, וכרגע לא נעסוק לחליפין, לעומת זאת, בקרקע, הקיני הוא קיני ייחוס. אז בכסף זה הגיוני, בשביל נכנס כרגע למחלוקות עם כסף קיין ופירעון בקרקעות, שנית, בשטר זה לא הגיוני, זה מה שקורה, נכאורה, ומה שמשמעות חזקה. עכשיו, אפשר לטעון שכסף כמו זה שווי, שטר זה ייחוס, חזקה זה השתלטות. אפשר לטעון, לא מיני ולא מקצתי, אתה לא יכול להשתלט על קרקע, אז גם חזקה לא יכול להיות קניין של השתלטות, זה פעולה סמלית שאומנם היא מנסה לסמל השתלטות, היא פעולה סמלית בתוך הפגנת בעלות. כמו למשל הגמרא במציע, רכוב ומנהיג. אז כמו שהרכוב נראה כאילו הוא רוכב, זו אשליה אופטית, כי בעצם המנהיג מנהיג, מה זה רכוב ומנהיג? שרובן יושב על החמור על הסוס, ושמעון בזה שבעצם מפעיל אותו. כאילו צריך לחשוב על... אני יודע מה, אתה בן אדם שהוא בן אדם שהוא ברכב, מישהו דוחף מאחורה, או מישהו מפעיל אותו בשעת רחוק. אז זה שיושב ליד ההגן נראה כמזיז את זה, באמת היא שהוא רק הרחור, המנהיג הוא מישהו אחר לגמרי. וכך, כך גם בקרקע. אני אעשה פעולה שמפגינה בעלות, אני לא יכול לשלוט. מה אני יכול לעשות? פעולה הפגנתית שמפגינה בעלות. אז עכשיו, ולמה? כי כאמור, לא ניתן לשלוט. וזו כי נגד תפיסה אחרת, שלא נכון, אפשר לשלוט, אמנם בערבו מוגבל, בכל זאת ניתן לשלוט. הדברים הללו, הם לב ליבם של סוגיות חזקה מדף נון בית, עד דף נון דלת נון היי. כרגע ניקח רק איזושהי טעימה קלה מזה, בעיקר ניקח את המחלוקת, או בעצם ניקח שתי גמרות, אחת, דף, נון ג' עמוד ב', אמר נחמן אמר באבוע, הבונה פלטרים גדולים נכסי הגר, הוא בא אחר והעמיד להם דלתות, קנה. אז אחד בא, הוא הקבלן, הוא בונה 95% מהאחוזה הזאת, זאת אומרת, הוא בונה ארמון, פלטרים גדולים, ובסוף מישהו אחר בא ועושה את הגימור. שם את הדלתות וגומר את העסק. ותגמרה, מי קנה? האחרון, בנכסי הגר כמובן. למה? כי הראשון, אמנם הוא עובד קשה, אבל הוא לא, דירה הוא לא עשה, אתה הוא בנייה, גם איזה 95% גמור, לפני שגומרים את כל הגימורים האחרונים, הדירה לא ראויה למגורים, אז הוא סתם עובד קשה. הדירה, שהיא בעצם נקראת, השם הגמר, השם גומרה, אז אם, עכשיו, אם אני רוצה, אם אני שואל את עצמי מה קורה פה, אז כל זה לא פשוט. הקבלן שבונה, הוא בא לאתר בנייה, הוא חופר קרקע ענקית, הוא יוצא כיסודות, הוא שם ברזלים, הוא שם אבנים, הוא שם מלט, הוא עובד שם יום ולילה עם צוותים משך חודשים, ובסוף, אחרי שכמעט הכל גמור, בא מישהו אחר, שם את הדלתות, שם את הפעמון, נכניס את המנורות לבתי מנורה, מטטה ועושה ספונג'ה, ומתיישב שם. האם הראשון הפגין שליטה? מי הפגין יותר שליטה פה? מי עשה יותר, מי תפס יותר, נאחז יותר בקרקע? ודאי שהראשון. אבל מי נתפס אחר כך כבעל הדירה, מי, בעיני הבריות, מי נראה, כאילו, למי הם חושבים שהוא גר שם, מי נתפס אחד הדימוי, אז זה השני. כי הראשון כמו מתעסק בבנייה, והשני הוא זה שמנהג מנהג מגורים, מנהג בעלות. אז לכן, אם אני דן על ההפגנתיות, אני מביא את הגמרא הזאת. אם אני שואל את עצמי, מי פה השתלט על המקום, קשה מאוד לחשוב שהשני השתלט יותר מהראשון. כנב את הגמרא שם המוצא, פרטים מכסי הגר בסדם סיוד אחד או קיור אחד, כנען, אותו, כנגד הפתח. זה אותו דבר, אחד בנה בית שלם, או מצא, אחד מצא בית שלם, ומה הוא עשה? סך הכל שם שלט, או שם את, את השלט על הדלת, או שם את איזה קישוט, ובזמר, אני אומר, הוא קונה. זה הכל בגלל שהוא נתפס כבעלים, כך מניונה שם, ש... תת הגדה הזו פחות או יותר... ואף הפי שאין בכך תיקון לבית, דרך חזקה היא שמחזיקים בה כמו שאדם מחזיק ונוהג בשלו. כשנועל ביתו, מניח כל אדם להיכנס שם. אז מה שמעניין אותי זה דרך חזקה שאדם מתנהג כמו בתוך שלו. זה לא שהוא נתפס בקרקע, הוא מתנהג והוא משחק אותה בעלים. הוא מפגין מנהג בעלים. זה בעצם הגורם הקובע. אז לכן... הוא מוצא בית שלהם, והוא פשוט בא ושם שם את השל הדיינו. זה, זה סוגיה אחת שלכאורה מושכת לכיוון היותר פורמלי סמלי ולא לשליטה ממשית. בעיקר הדבר הזה כנראה נידון בראשונים ונתון בוויכוח בשאלת מה זה נהג עדה ופרץ. כלומר, נהג עדה ופרץ כלשהו, הרי זה קניין, ושם פורץ ויכוח גדול בין הראשונים, מה זה נהג גדר פרץ. הרשב"ם מתעקש על כך שנהל הכוונה שהוא ממש עשה תיקון בגוף החפץ. כי בשונו... שקבע מנעול בדלת לנעול בו דהיינו בניין. אבל סגר את הדלת ונעל במפתח, וכסי הגר אינה חזקה. האמת, כן, אז לדידו מוכחים שדווקא מה שינוי, איזה שינוי, שינוי פיזי בחפץ כשל עצמו. אנשים אחרים, ככל שיורדים בראשונים, אז הם מורידים את, את הרף. הרדווה שם מדבר על כך ש... פירש רשב"ם שתקיע מנעול ואינו נכון. כך נראה לי נעל שיסגור הדלת. כי תיקון הבית לשומרו. קיצור, כל מה שצריך סך הכל לסגור את הדלת. לא ברור פה, אני צריך לסגור ולנעול, מעט הכוונה להתקין מנעול, אני יכול פחות לנעול את הדלת. בעיה דרמה ומדבר בצורה נרחבת, מספיק לבוא, את עובדת בית, הדלת פתוחה, אתה סוגר את הדלת. גם אפילו צריך לנעול אותה. או, הוא טוען, אם יש דלת סגורה, אתה נועל אותה. סך הכל, תזיז את המפתח בתוך הדלת, גם מוגדר כקניין. שאתם אולי לא... הכרחיים, הם מאוד מסתברים שככל שאני מדבר על תפיסתו של הרשב"ם, הוא לא מעוניין במנהג בעלים. הוא מעוניין שאני נאחז בקרקע ואיך שהוא שולט עליו. לעומת זאת, תפיסת הרמה והרטבה, מה זה אומר, פרודר אומר, רבי יונה כמו אומר זאת מפורשות, שמחזיק בה כדי... כי דרך שמחזיקים בה, כמו שאדם מחזיק בה, בשלו, הוא שם ביתו, מונע קודם להיכנס לשם, והוא הדין, והחיניים יצא מצאו בכסי הגר, אפי שאינו מתקן של תיקון שמשתמש בה, ונהנה גופו ממנו, וכולי דהיינו, רק צריך להתנהג שם כאילו אני בתוך שלי, לדעת הרמה והרטבה, וניונה, בעצם קניין חזקה הוא גם כן קניין סמלי. עכשיו, וזה הדיון שתכף נחזור לזה לגבי אכילת פירות או לשטוח שם מצאות. נחזור לרמב״ם שכבר ראינו אותו, פרק א' הלכה י"ז, סליחה, הלכה ט"ו. הייתה קרקע צחיח סלע שאין בה לא גדירה ולא פריצה ולא בת זריעה, היא החזקה שקונה אותה בה שטיחת הפירות, אבנת הבהמה, כיצד נשאר התשמיש. אמר אברהם, המיתה לא מחברה, אבל למיקני בערה לא קניה למיתי דמהניה לערה כן על וגדה. אז הרמב״ם מוכן לקנות באכילת פירות, ובהלכה הבאה ידבר על אסיפת פירות, או לשטוח בהעמדת הבהמה. זה לעומת הרייבד שחולק, שברמב״ם עושה הבחנה אחת. כל זה פוסק מכירה, שיש דעת אחרת מקנה. בזכר המתנה הוא פוסק לא ככה. בזכר המתנה נכסי הגר, אכילת פירות לא קונה. זה דף נ"ז. מה בעצם הרמב״ם אומר? הרמב״ם בעצם אומר כך, שיש בחזקה שני דינים. יש דין אחד שבו אני משתלט, ושם גם יחסי הגר זה מועיל, וזה אני עושה תיקון בגוף הקרקע, ויש פעולה סמלית שגמירו דעת, כמו שטיחת פירות, כמו מצא מעצוב יחסי הגר, שאני הולך לישון שם. אני בא לשם, שם שק שינה והולך לישון. או אני בא וסוגר את הדלת. זה מועיל, אבל זה פעולה סמלית, בגלל גמירו דעת וייחוס החפץ, אבל צריך דעת אחרת מקנה. אז אם אין לדידו, יש הבדל בין נכסי הגר לנכסי חברו, בשני מסלול של קניין חזקה, יש חזקה שבו אני משתלט, יש חזקה שבו אני כאמור רק מייחס את החפץ אליי. אז הרמב"ם פה, מבחינה זאת, קרוב מאוד בין יונה, קרוב לריטב"א, ליד רמה, שקניין חזקה הוא קניין סמלי. עכשיו, ראינו פה בעצם בשעה האחרונה שני מהלכים של הרמב״ם. כל אחד בפני עצמו הגיוני וסביר וטוב. הבעיה זה להצליב אותה. המהלך הראשון, כשאני משווה בין חזקת ג' שנים לחזקת קניין. כשבא ואומר חזקת ג' שנים זה לא איזו הוכחה, זה לא עדות, אלא זה השתלטות. כשאני בא ופשוט נאחז בקרקע. ואז יש מלחמה משותף בין חזקת ג' שנים מצד אחד, לבין חזקת קניין. זה היה המהלך הראשון. לרמב"ם הזה יש המון היגיון, זאת אומרת, זה נותן הפרק שהוא לכידות פנימית, שחסרה לפי ראשונים אחרים, זה נותן איזה משמעות לחזקת ג' שנים, שהיא עוברת לאורך הפרק, ויש מקום משתלבת עם דיני מוחזקות אורך השס. יש, זה מהלך יפה ומתבקש לקשר בין השניים. ראינו עכשיו מהלך שני, שבו הרמב״ם טוען בניגוד לרש"י, שגוי לא קונה בחזקה. עכשיו, ולמה גוי לא קונה בחזקה? אז פה אני הנחתי, בעקבות הרשב"א שם בגיטין, ובעקבות הגמרות, שלו זה היה קניין השתלטות, הוא היה אמור לקנות. אני לא מניח שהוא לא קונה קנה ייחוס. הרמב״ם אומר שבשטר הוא כן קונה. אני לא בא כרגע לטעון שקנה ייחוס לגוי לא יכול לייחס חפץ אליו. אני כן אומר כרגע שקנה שליטה, קשה מאוד להבין שגוי לא יהיה לו קניין כזה. אז מילא, אם זה קניין שליטה, וזה מה שהרשב"א אומר, כל שהוא בחוזק יד, גוי קונה. מה שלא קשור בחוזק יד זה דיון אחר. ומה שהרשב"א בעצם אומר שם גיטין, אם זה מלחמה, גוי קונה, כי זה חוזק יד. אם זה קניין חזקה של נגלת פרה, הוא לא קונה, הוא לא מסכים רש"י שם. למה? כי זה לאו דווקא חוזק יד. במלחמה אתה משתלט על הקרקע. בקניינים אתה לא משתלט על הקרקע. אז הרמב"ם בא וטוען שקניין חזקה הוא לא קניין השתלטות, או אצלו אולי יש איזשהו כאמור מסלול כפול. קניין חזקה הוא לא, באמת, הוא קניין סמלי. אז לכן נוהג אותו לגוי. ואני מוכן להציע, אם כי קצת לא מסתדר בלשון הרמב״ם בצורה החלקה ביותר, שאולי הרמב״ם יבחין בגוי בין קניין חזקה של סמלי לקניין חזקה של השתלטות. וקניין חזקה סמלי הוא לא ייתן לגוי. אבל בכל מקרה, אני מוכן לומר גם שהרמב״ם אומר שכל קניין חזקה הם סמליים ולכן גוי לא קונה. עכשיו, פה הבעיה. במהלך הראשון בעצם אמרתי שפי הרמב״ם, קניין חזקה בנוי על היאחזות והשתלטות על הקרקע. במהלך השני אני מציע שלדעתו, על סמך אותו רמב״ם, אותה גמרא, שקניין חזקה איננו, אומרת, כן השתלטות, כי אם ככה גוי היה צריך לקנות. בבית אחרת, באותו רגע שאתה טוען שיש מלחמה משותף, חזקת ג' שנים, חזקת קניין, מלחמה משותף הזה זה ההשתלטות, אז קשה להבין למה גוי לא יוכל לקנות. כמו שגוי בחזקת ג' שנים יכול להצליח להוריד, גם חזקת קניין. אז שתי העמדות שעולות בתוך הסוגיה הזאת, לכאורה נמצאות בהתנגשות חזיתית. וכאן לכן יש בעיה. לשם כך, אני אומר שני דברים, אבל אני מודה שבסופו של דבר הם עדיין נשארים, יש פה איזשהו אובדן, עוצמה מסוימת מהקושי הזה. כמו מי שרוצה, וזה עוד לפני שני דברים, מי שרוצה לטעון שכל קני גוי מנותק ותלוש מהתבניות הללו, זאת אומרת בעצם לא לקבל את הרשב"א שם בגיטין, זה נקושה, אז הוא יגיד, זה גזרת הכתוב, אני לא יודע למה, אבל העובדה היא שגוי לא קונה בחזקה, וזהו זה. אז אם כמו, אם רוצים להתנתק מהנחה שהנחתי פה, אפשרי, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. מה שמשאיר לנו פה בעצם, יש שני כיוונים, הכיוון המרכזי הוא בעצם, לומר מה שאמרנו קודם, אבל טיפה להוריד את המינון. זאת אומרת, צריך לומר כך, הרמב״ם סבור שיש מכנה משותף בין חזקת ג' שנים לחזקת קניין, כפי שראינו קודם. והמכנה המשותף הזה, שבעצם בחזקת ג' שנים הקרקע היא מסופקת, היא לא ודאית, אין פה הוכחות, ואז אין שום דרך להשוות, יש בו איזה ספק, ואנחנו מכנים את הספק, במקרה הזה, באמצעות המוחזקות בקרקע, שהיא מוחזקות של חזקת ג' שנים. עכשיו, אלא מאי, שלפני כן אמרנו שזה מעיד על השתלטות, אז כן, צריך לומר, זה לא מעיד על השתלטות, זה מעיד על זיקה לקרקע. זאת אומרת, האדם מבסס את מעמדו. חזקת ג' שנים, אני לא חייב בשביל השתלטות לחזקת קניין, או בשביל לומר שיש בו ספק, אני לא חייב לטעון שהוא השתלט על הקרקע. די לי לטעון שהוא התביסס את מעמדו בקרקע. דהיינו, העובדה שהוא יושב שם, זה מבסס את מעמדו ולו ברמה, לא ברמת השליטה, אלא ברמת ההימצאות או ברמת הייחוס, זה מצליח לייחס את הקרקע. גם אם כאמור אין פה דעת אחרת מקנה, וגם אם כאמור זה בעצם ספק, העובדה שאדם יושב שם גורם לקרקע להיחשב כשלו, וזה מבסס את מעמדו, ואז יש עדיין קשר בין חזקת ג' שנים, אני צריך לומר שחזקת ג' שנים לא צריך השתלטות, עדיין בהתבססות או ביצירת זיקה, גם שייחוס לקרקע, שבית הדין מוכן להסתמך על כך. זאת אומרת, זו נהיה הדרך המרווחת והפשוטה ביותר, זה היה יותר חזק, יותר עוצמתי, אם הייתם לא השתלטות, ואז אני אסתבך עם, כמו מזה שגוי אין לו את זה, לכן מדיק לומר שגם התבססות בקרקע ללא שליטה ממשית, אבל עצם העובדה שאתה נוהג כמנהג בעלים בקרקע מסופקת, דיינו בכך, אז אולי קצת שונה ממחליף אבא חמור ולעצם פשוט מנקיימה, אבל כי קרקעות הם טיפה שונים, אבל פה רק רוצה להזכיר שנייה אחת, במטלטלין מוחזקות קובע. בקרקעות זה לא בדיוק מוחזקות, זה מוחזקות שלא יכול להוציא בדיינים. אם לא יכול להוציא בדיינים, זה הופך למעין מוחזקות. עכשיו, חזקת ג' שנים, זה לא יכול להוציא בדיינים, כי הדיינים כמו מסופקים, אז מוכנים לתת הקרקע לא רק לסמך השתלטות, אלא סמך ייחוס או כמו איזשהו יצעת זיקה בינו לבין הקרקע. זה כמו הכיוון הראשון וה... כמו מרת הפשוט יותר. כיוון השני, אבל זה הסתדר בגמרא, פה גם במשפטים. תודה. לא, השני לא, אני חוזר בי. קיצור, נצטרך, אני חושב, בסופו של דבר, מעט לייצר בנקודה הזאת, מחירות, המהלך הראשון טוען לזיקה בין השניים, אני חושב שהוא נכון, ואחר שמתבסס הנחת עבודה מסוימת, שמסבירה מדוע גוי לא יקרה בחזקה, אבל היא מתנגשת לראשון, אז לכן צריך לומר שהזיקה בחזקים השונים לחזקת קניין, הוא לאו דווקא מבחינת השליטה, אלא מבחינת כמו הייחוס. במידה ונעשה הבחנה לאור פסקי הרמב״ם, שחיית פירות, חזקה שחיית פירות, לעומת דמחים, זה היה הנוח והטוב ביותר, אלא, ומגר, הסוגיה פה באה בעקבות סוגיה שחיית פירות, אז עקב אינו חזקה לבשטר, זה בא בעקבות, אבל הרמב״ם לא סתם ולא פירש, זאת אומרת, בתור קימדה זו קימדה יפה, ש... גוי אין לו חזקה אך ורק באחד פירות, אבל ברמב״ם כמו אין איזשהו זכר לכך. הרמב״ם מדבר בצורה כללית שגוי אין לו חזקה, לא חזקת קינן ולא חזקת גימשנים. טוב, זהו.